ברוכים הבאים לעונה השנייה של פיתוח בהפרעה, הגרסה העברית ל-Dev Interrupted, הפודקאסט המצליח של לינה ארבי למנהלי ומנהלות פיתוח. נארח פה מובילים ומובילות בתעשייה, ונדבר איתם על כל מה שמעניין מנהלי פיתוח, מי שעובד איתם, ומי שרוצה יום אחד לנהל ארגון פיתוח. בעונה הזו נשים דגש מיוחד על חוויית המפתח, Developer Experience. אני ישי בארי, CTO בלינה ארבי. כבר מתחילים. בפרק הזה אני שמח לארח את אנה בנקירר, מפתחת בכירה בצוות CTO ב-ADOC. היי אנה.
היי.
מה נשמע? ואת איתן ינובסקי, מייסד משותף ו-CTO באופטיבאס. היי איתן.
אהלן.
איזה כיף שאתם פה. כרגיל, אני אתחיל בלשאול, בבקש מכל אחד לספר לי על המסלול שלו, שאלה איך הגעתם עד הלום, ואז אנחנו נצלול לנושא שלנו היום, שמדבר על המעברים בין תפקידי ניהול, תפקידי ניהול בכירים, individual contributor וכולי. אז איתן, בוא תספר לי על המסלול שלך, איך הקריירה שלך התנהלה עד היום?
אני למדתי מתמטיקה, מדעי המחשב, ובסוף התואר התחלתי לעבוד בחברת גיגה ספייסס, שם הכרתי את אנה, קצת פחות אהבה אותי בדרך שהכירה אותי, אבל זה השתנה עם הזמן. אני בעצם הגעתי לשם כמפתח, מפתח ראשון, תואר עבודה אחרי האוניברסיטה, הייתי גם, עבדתי כסטודנט, אבל במקום אחר, ו... עם הזמן בעצם התקדמתי שמה להיות ראש צוות. בעצם החלפתי את אנה, אנה הייתה ראש צוות שלי, והיא הפכה להיות מנהלת פיתוח.
אתה גונב לי את כל האינטרו, הייתה, אני מבקשת.
את האינטרוים שלכם מחוברים, זה בסדר.
כן, לא במקרה שנינו פה. ובעצם בערך הייתי שם די הרבה שנים, 7 שנים, ותוך כדי כבר עם האוניברסיטה וכבר... גם בערבים ובסופי שבוע עבדתי על החברה שאני בעצם הקמתי, בשם אופטיבאס. שאנחנו בעצם מפתחים פלטפורמה לניהול ותכנון ותפעול של תחבורה ציבורית, של הסעות ההמונים, בעצם מיליונים של אנשים כל יום. בעיה שהתחילה כאתגר אלגוריתמי, ככה זה התחיל גם באוניברסיטה, מתמטיקה, מדעי המחשב, משחקים עם קונסול אפליקיישן ואלגוריתמיקה. אבל ראינו שיש עניין בעולם ובארץ בפרט לפתור את הבעיה הזאת של תחבורה ציבורית שהיא מאוד מיושנת ופועלת בצורה מאוד לא יעילה. הופתענו לגלות את זה על ידי זה שפשוט בלי הרבה נקרא לזה outbound marketing באו אלינו בארץ, שמעו על איזשהו פרויקט קסם שעבדנו עליו וביקשו להשתמש, נעזור להם במכרזים כי ישראל הפכה להיות... מדינה הרבה יותר מופרטת מבחינת תחבורה ציבורית. ובעצם ב-2014, השותף שלי ואני, ששנינו למדנו ביחד באוניברסיטה, מדעי המחשב, אותו מסלול בדיוק, החלטנו שהגיע הזמן לעזוב את התפקידים הנוחים שלנו, להסתכן ובאמת להקים חברה. ובעצם הקמנו את החברה ב-2014 במרץ, התחלנו כמובן מעט אנשים, היינו פחות מ-20 איש בשלוש שנים הראשונות, שבאותו זמן הייתי עדיין בעיקר תפקיד, נקרא לזה hands-on product, קונה חלב אם אין במקרר, מה שצריך. ואיכשהו אחרי ראונד A, ב-2017, כשבעצם הבאנו כסף משמעותי פנימה, והתחלנו לצמוח ולגדול מ-20 ל-40, 60, 80, 100 וכך הלאה, התפקידים יותר התיישבו ב... לא רק טייטלים כמו שהם בהתחלה, שכן, זה VPR&D, זה CTO, אבל בסוף כולם עושים די את אותו דבר, לפחות ששני הפאונדרים הם באים מטק בקראונד. התחלנו להתפצל, השותף שלי עמוס קיבל את תפקיד המנכ״ל, אני תפקיד ה-CTO ו-VPR&D באותו זמן, אבל מאוד מהר בעצם הבאתי, אמרתי שצריך להביא VPR&D, פחות הפורטה שלי, לנהל את הארגונים ברמה תהליכית ופרסונלית של האנשים, של לדאוג מאוד לפיתוח האישי או דברים כאלה, אני יותר מההסתכלות הטכנולוגית והניהול הטכנולוגי ולגרום לארגון לעבוד, והרגשתי שאני צריך עזרה בתחום הזה. ובעצם תפסתי יותר את תפקיד ה-CTO באופן רשמי, וכיום אנחנו... 400 איש, R&D, פרודקט, מעל 100 איש, וזה מאוד בקצרה.
וואו, חתיכת דרך. אז אנה, בואי תספרי לנו על הדרך שלך.
היי, אז נעים להיות פה, קודם כל, ולפגוש את איתן, או נפגשנו כבר הרבה זמן. אז אני התחלתי לפני, טוב, לא משנה, אבל בתקופת הצבא, שם התחלתי להתעסק בתכנות באופן רציני, לפני זה יותר תחביב כזה, בית ספר, קוויק בייסיק וכו'. למדתי באוניברסיטת תל אביב, תוך כדי ככה עבודות, והמקום שבאמת עברתי איתו בהרבה זמן, קרוב ל9 שנים לדעתי, זה גיגה ספייסס, יחד עם איתן, שבניגוד למה שאומר, אני אהבתי אותו מההתחלה, ובאמת עבדנו לא מעט שנים, עד שהוא בא ואמר שהוא רוצה לנסות את מזלו באיזה סטארט-אפ קטן, אולי הצליח, אולי לא הצליח, מפה לשם כבר חברה של 400 איש. תמיד הרקע שלי היה יותר באזורים הבקנדים, מערכות מבוזרות, דאטאבייסים, בעוד אופטימיזציה, דברים כאלה. לניהול טוב, נדבר על זה עוד איך בהמשך, אבל קצת התגלגלתי חצי במקריות, וניהלתי שם באמת, בתחילה פיתחתי, אחרי זה ניהלתי צוות, ובתפקיד האחרון הייתי VP R&D, של קרוב ל-30 איש.
מקרי, עד ה-VP R&D.
כן, כן, היה קצת... ואחר כך באמת התלבטתי ככה מה לעשות ולאן להמשיך הלאה, ולפני כבר יותר מ5 שנים התחלתי בסטארט-אפ, כאילו מאוד תמיד נמשכתי לתחום המדיקל, ובדיוק באותה תקופה, לפני משהו כמו 5 שנים, זה התחיל לתפוס תאוצה בארץ, היו יותר סטארט-אפים, והסטארט-אפ קטן ומבטיח בשם איידוק, שמאוד קסם לי עם אנשים מוכשרים ונחמדים, שהצטרפתי אליו בתור מפתחת, ממש חזרתי מתפקיד שאחרי שהרבה שנים לא, רק ניהלתי ולא נגעתי בקוד, חזרתי לפתח, עברות בפייתון, אלוהים שמור, אז...
אחרי שנים של ג'אווה.
כן. ואז במקום לצחוק על פייתון, חזרתי לצחוק על ג'אווה, אז הכל בסדר. וזהו, ומאז אני שם, גם עברתי שם הרבה תפקידים, כשאמרתי בתפקיד האחרון אני חזרתי בעצם, סגרתי מעגל וחזרתי לפיתוח, קצת על איידוק, לא סיפרתי, אבל חברה בתחום מדיקל, מה שאנחנו עושים זה בעצם, אנחנו מתחילים בלייב סוגי דאטה רפואיים שונים, מנתחים ומזהים איזה שהם אנומליות, איזה שהם ממצאים שהם יכולות מסכני חיים, או שדורשים טיפול מיידי, ומטרים על זה בפלטפורמות שונות, אבל בעיקרון לדאוג שהבאדם הנכון יקבל את ההתראה הזו, זאת אומרת, לא רק שנגלה, אלא גם באמת יקבלו איזה התראה ויטפלו בבן אדם, בין אם זה דוגמאות, נגיד, למוצרים שאנחנו מפתחים, זה זיהו של דימומים במוח, תסחיף ריאות, שברים צווריים ועוד ועוד אניוריזמות, יש מלא כבר, יש לנו כמה, מעל 13 אישור FDA, לדעתי כבר יכול שכבר עברנו את זה,
שהבסיס הוא ניתוח של, של אימג'רי ושל...
אז כל מיני סוגים, התחלנו מהעולם הזה של אימג'ינג, ולאט לאט אנחנו מתרחבים גם לסוגי דאטה אחרים, גם דברים טקסטואליים ובדיקות רפואיות ועוד ועוד מדדים, בשביל איזשהו פתרון שיותר כזה שלם.
אני שומע פה שאתם בשתי תעשיות עם הרבה רגולציה, גם עולם הרפואה, גם עולם התחבורה, ניגע בזה בהמשך. אז אנה, מעניין אותי לשאול אותך, היית VP R&D סטארט-אפ שקצת גדל, ואז התפקיד הבא שלך היה של מפתחת. טיפה על המעבר הזה, ולמה בחרת דווקא לחזור לפיתוח, לא להמשיך בתפקיד הניהול?
כן, שאלה טובה, ובאמת גם התלבטתי הרבה, גם לקחתי ממש הפסקה, זה גם הסתדר לי מהחופשת לידה, אז ככה הרחתי אותה, כי באמת התלבטתי, אוקיי, אם אני ממשיכה במסלול הזה של, של ניהול, ו, או שאני חוזרת למשהו שהוא יותר, יותר טכני ומקצועי, והאמת היא שמה שבסוף חיית הקף זה המקום שלו רציתי להגיע, כיוונתי שבסוף אני נהג גם בסוג כזה של תפקיד וגם בסוג כזה של תפקיד, ופשוט בדיוק הכי התחברתי גם לשלב שבו הסטארט-אפ נמצא, שזה כזה ממש בהתחלה, והזדמנות להיות חלק, לבנות משהו מאפס, שזה גם משהו שפחות יצא לי לעשות לפני זה, ובשינוי התפקיד עצמו, אז כמובן שהיה תקופה של קרטוע כזה, של קצת לחזור ולכתוב קוד ו... וזה גם המוצר היה שונה מאוד, יותר התרגלתי תחום המידלוור, ופה זה ממש מוצר קצב, זה גם תחום חדש, אז היה הרבה שינויים.
הרגשת שהיה, לא יודע, סביב תהליך הגיוס שלך, זה היווה איזשהו אתגר או סימן שאלה? כאילו, בתור מגייס, למה מישהי שהיא מנהלת בחירה בכלל חוזרת, או רוצה לחזור, זה יכול להיות בונוס, זה יכול להיות גם סימן שאלה של רגע, זה באמת החלטה נכונה, יצליח לי כאן הגיוס הזה?
אז שאלה טובה. אני הרגשתי שזה היה יותר יתרון, זאת אומרת, ברור שזה עלה בכל רעיון, ושאלו אותי מה ולמה, ואתי צריכה להסביר.
Overqualified.
אז זה כל הזמן עלה, אבל לא הרגשתי, הרגשתי שזה יותר פלוס, כי זה גם נותן יותר אופק, זאת אומרת, במיוחד בתחום שהוא בסטארט-אפ, שאתה עוד לא יודע בדיוק איזה תפקיד תצטרך ואיזה שם תצטרך, אז דווקא יש יותר יתרון ומישהו שהוא גם בעתיד יכול לנהל.
אני חושבת שאומרים, אולי נוכל לבנות עליה בתור מנהלת בהמשך.
כן, כן.
היה אחר כך לחץ כזה, או ניסו ל...
לא, דווקא לא. הייתה תקופה די ארוכה שהייתי בפיתוח, הייתי בערך שנתיים, שלוש, ואחר כך שגם כבר טיפה יותר הגעתי למיצוי, וגם חיפשתי עוד יותר אתגר, וגם נוצרה הזדמנות בתוך החברה, אז זה גם מסתדר. אבל לא, דווקא לא היה.
אז גם שם התקדמת לתפקידי ניהול, ואז חזרת לפיתוח.
אחרי כמה שנים ניהלתי, הקמתי בעצם צוות דאטה אינג'ינירינג, שגם צמח לקבוצה יחסית מהר, בשביל לתת מענה לכל אתגרי הדאטה, גדלנו כארגון, ואז הבנו, אוקיי, כל התחום הזה של הדאטה ותשתיות דאטה לא מספיק מקבל תשומת לב, ומתפזר בין כל מיני צוותים. אז מה שהקמתי צוות שנותן לזה מענה, אז גם נכנסתי טיפה יותר לתחום הדאטה אינג'ינירינג, שלמות שתמיד הייתי ככה מסביבו, אז לא ממש התעסקתי בו, זה גם היה מעניין. וזהו, ואחרי תקופה, אז שוב רציתי
לחזור,
לעבוד
עם הידיים. איתן, אתה עברת את המסלול אולי קצת יותר קלאסי, של להתחיל בתור מפתח, להתפתח, להמשיך אחר כך ללכת ליזמות וניהול, ושמת גם את האצבע על הנקודה הזאת שהיא האמת די נפוצה, שיזם, CTO, אומר, אני לא רוצה להתעסק בניהול השוטף של הפיתוח, אני רוצה להביא מישהו שזה הפשן שלו, ולזוז קצת או ללכת לכיוון אחר. אז קודם כל שאלה, אתה עדיין מנהל את הפיתוח? זאת אומרת, אתה נגיד VP Engineering מדווח אליך, או שיצאת לגמרי מהלוב?
כן, אז ה-VP R&D מדווח אליי, בעצם ארגון הפיתוח תחתיי, עוד כמה פונקציות ספציפיות, קצת כמו הסיסו מדווח אליי, ועוד כמה דברים.
אוקיי, וספר לי קצת על התהליך הזה, על הטרנזישן, שבו מזה שאתה החזקת את הכל, ניהלת את הכל, ידעת פחות או יותר כל שורת קוד, איפה היא ומה היא עושה ולמה, לזה שאתה מביא מומחה.
אז דבר ראשון, אני באופי שלי לא באמת מתנתק או מתרחק ממה שקורה, נקרא לזה, בשטח, בשורות קוד. אני עדיין individual contributor, גם במצבנו. אמנם אני לא לוקח משימות מספרינטים או דברים כאלה, אלא אני מחפש כל מיני דברים שהם לא בקריטיקל פאף, שיעזרו לפרודקטיביות שלנו בארגון או בחברה. ומנסה בעצם להיכנס לדברים כאלה שאף אחד אחר לא באמת תכנן לעשות אותם או אפילו חשב עליהם.
שזה בעולמות יותר של אינפרסטרקצ'ר ו-enablement או ממש במוצר?
זה גם במוצר, גם תשתיות, גם וגם.
אוקיי.
למשל, כתבתי איזה אופן סורס שאנחנו משתמשים בו בשביל להקליט את מה שקורה בפרודקשן, שנוכל לשפר את היכולות שחזור שלנו והרגרסיות ו... דברים שהם כזה תשתיתיים, נקרא לזה. ובעצם, אז אני עדיין מאוד ב-day to day, בעיקר באלגוריתמיקה, אזור שאני, בעצם משם התחלנו, ושם אני מרגיש שאני יכול לתרום הרבה, אני בעצם סוג של הפרודקט של האלגוריתמיקה. אבל זה נכון, אני לא מנהל את ה-R&D, יש... אני אפילו לא יודע להגיד כבר כמה צוותים, יש בטח איזה 15 צוותים בערך, וכל איך המכונה הזאת עובדת ותהליכים, אבל אני מאוד מעורב בסופו של דבר במה שקורה שם. אני דרך חושב שזה משהו שהוא מאוד מומלץ למנהלים, זה להיות מסוגלים להבין טוב טוב מה קורה שם ברמה הטכנית והטכנולוגית. זה פשוט יוצר שיחות ואמון מאנשים שצריכים לבצע את המשימה, שאתה באמת יכול לדבר איתם על הפרטים ו-to challenge them, או שהם יסבירו לך למה זה לא עובד, או כל מיני דברים, ופחות בשיחה של כמה זמן זה ייקח לך לעשות את זה, אני חושב שזה ייקח פחות זמן, או שיחות מהסוג הזה שעלולים לקרות אם יש מנהל שהוא לא כל כך מכיר את הפרטים.
כן, אני חושב שהטראסט הזה חשוב, מצד שני אם אתה... כשיש מנהל מאוד בכיר, שמדי פעם נוגע בקוד, אבל הוא אף פעם לא בתוך הספרינט, הוא לא בקריטיקל פאף, זה גם יכול לייצר רעש. עכשיו, יש אולי מפתחים שיגידו, טוב, אני צריך להגיב מהר, ולהיות כאילו, לתמוך בתהליכים האלה, למרות שקצת עשינו לנו דיסרפשן. איך עושים את זה בלי לייצר פריקשן, ובלי לייצר, וואלה, זה פט פרוג'קט שלך, אבל לא בטוח שזה עוזר לצוות לעמוד בגול שלו.
א', כן, היה כל מיני כזה סיפורים על, טוב, איתן עשה עכשיו משהו ואנחנו צריכים לתקן, אבל זה חצי בצחוק, חצי ברצינות. בפועל, א', צריך לעבוד באותם מתודולוגיות ואותם שיטות שכולם עובדים, אתה לא פשוט מכניס דברים דוחף לדיבלופ, יש לי את אותם הרשאות, וצריך לעבור פול ריקווסטים וריוויים, והכל אותו דבר. אני אפילו הורדתי לעצמי את כל הרשאות אדמינים, או כל מיני דברים כאלה, שאני גם לא צריך אותם לעשות את העבודה שלי, זה גם מבחינת סקיוריטי, וגם בעיקר מבחינת סקיוריטי, אבל פשוט אני לא צריך אותם. אז צריך לדעת לכבד את הגבולות כמו כולם, ולא לעקוף את התהליכים הרגילים, וגם לא לבחור פרויקטים שבאמת מפריעים. כלומר, אם אני עושה משהו שהוא צידי, אז הוא לא מפריע לאף אחד בדייטדל שלנו, כך מתחיל לעשות ריפקטור לקוד של המערכת או משהו כזה.
אנה, בתור מישהי שניהלה צוותים, ניהלה ארגון פיתוח, ועכשיו את שוב בתפקיד של אנג'יניר, זה נותן לך הבנה יותר טובה של המנהלים שלך? כאילו הרקע הזה הוא מאפשר לך להיות אנג'ינירית יותר טובה בצוות? איך את נשענת על הניסיון הזה? איך זה משנה אותך?
בטח, אני כן חושבת שזה עוזר. בעיקר יש לי הרבה יותר אמפתיה וסבלנות כלפי מנהלים. ואם יש, נגיד, מפתחים שהרבה פעמים יש איזושהי החלטה שהם אולי לא מבינים אותה, או שלא בדיוק, או שמשנים להם תיעדופים, וזה מאוד כזה מוציא אותם מהשלווה, אני ממש לא מתרגשת מזה. ואני גם מבינה שיש אילוצים, וכל עוד יש אמון, זאת אומרת, זה חייב כמובן שיהיה, אז אני נותנת הרבה יותר קרדיט למנהלים שלי. זה לא אומר ש...
את מבינה את האתגרים שהם...
כן, כן. כמובן שזה גם, זה לא אומר שאני פחות ביקורתית, כך יהיו גם המנהלים שלי, אבל הכל ברוח טובה, והכל עם הבנה שיש אילוצים, ואנחנו לא חיים בעולם שהוא אוטופי, וכל עוד אנחנו יודעים למען אותה מטרה, אז אפשר גם להתגמש בדברים שאולי אתה לא מסכים איתם, בכל החלטה. אז כן, קצת פחות מגלומניות שאני יודע הכל, וזאת אומרת, זה בכלל מלמד קצת צניעות, המעבר הזה בין התפקידים, שתמיד ממקום אחד אתה לא רואה את הצד השני לפעמים, אז זה נכון לשני הכיוונים לפעמים, גם מנהלים לפעמים לא מספיק קשובים.
כן, לפעמים שכחו איך זה להיות מפתחים.
כן, וגם הפוך, אז אני לא שוכחת. אז כן, מבחינה הזאת אני חושבת שזה עוזר. אתה מבין שלכל צד יש עוד מטבע, לכל מטבע יש עוד צד.
וכשאת חושבת קדימה, אז את אומרת לעצמך, זה הסוויט ספוט שלי, אני רוצה להמשיך להיות אינדיבידואל קונטריביטור, או דווקא מתישהו אני רוצה לחזור לניהול בכיר, או לעשות, להמשיך לעשות גם וגם.
אני חושבת שבשינוי התפקיד האחרון, הבנתי שזה פשוט כבר לא תהיה לי קריירה ליניארית, כמו שחשבתי שהיא תהיה, זאת אומרת, זה לא שאני אתפתח רק בתחום טכני-מקצועי, או רק יהיה מנהלת בחירה, אלא זה כנראה יהיה איפשהו על הספקטרום, על הרצף שם, ובעצם מה שהפיל לי את הסימון, שזה גם פחות חשוב לי. אני אוהבת נהנית גם מתפקיד כזה, וגם מתפקיד, זאת אומרת, גם מתפקיד ניהולי, וגם מתפקיד טכני. ובסוף מה שמשנה זה כמה אני נהנית לעבוד, כמה המקום הוא מקום שאני מאמינה במה שעושה, כמה אנשים כיף לי לעבוד איתם, כמה אימפקט שאני עושה הוא משמעותי ותורם. אז זה בסוף מה שחשוב, ובכל תפקיד אפשר למצוא את השילוב הזה.
אבל יש פה מנעד מאוד גדול של סקילס ושל של יכולות. VP Engineering צריך לדעת לנהל אנשים. בסוף זה סוג של גנון.
נכון.
יש הרבה people skills. שאנג'יניר או individual contributor, בעיקר בדווקא הבכירים שבהם, פחות נדרש לזה, ובהרבה מקרים פחות אוהב את זה. לא רוצה להתעסק בלנהל אנשים ולחשוב על הבעיות שלהם. אני מעדיף לחשוב על הבעיות בקוד, בארכיטקטורה. ואם את עושה רק אחד מהם, ויש לך את הסקילס והפשן לשניהם, אז השאלה אם את מרגישה שחסר לך. אני רוצה גם לעזור לאנשים לגדול, אני רוצה גם לעזור לייצר קריירות. או שאני מוכנה לעשות את זה, אבל תלוי מה מעניין אותי.
אז זה כמובן אומר שאני לא אהיה, מטבע הדברים, אני לא אהיה בשום קצה כנראה. זאת אומרת, אני לא אהיה VPR&D בחברה גדולה, ואני גם לא אהיה איזה סופר אובר ארכיטקט זה, אז זה כנראה, זה כבר שלמתי עם זה, וזה מתאים לי, כי אני גם לא מרגישה שאני בשני הקצוות האלה, מבחינת הפשן, ודווקא חושבת שהסוויט ספוט שלי זה בדיוק בין לבין, ואני יכולה להביא הרבה ערך בדווקא ב... זאת אומרת, כן אני יכולה לנהל, אבל נגיד בסטארט-אפ שהוא בהתחלה, שזה לא הרבה אנשים, זה היה, אני יכולה להיות מבחינת תחומי אחריות, וזה דברים שאני אוהבת, כאילו להבין את הביזנס, ולהבין איך הדברים עובדים, ולפתח אנשים, ולבנות צוותים, זה דברים שאני אוהבת, אבל לא בסקייל של, של חברת ענק. אז,
זאת אומרת, את צריכה שיהיה לך תמיד מספיק מה, גם מהטכני, וגם נכון. מהאנשים, כדי ש...
וגם שאנשים יהיו מוכנים לתת לי, לתת לי את ההזדמנויות לעשות את זה, כן, אז בוודאי.
איתן, כשאתה חושב על כאילו, עשית את הצעד של לתת ל-VP Engineering לנהל את השוטף, אבל אתה עדיין אונר מבחינה ארגונית של, של הפיתוח. אתה חושב או מתגעגע לפעמים להיות מין כזה, לא יודע, מיטשל השימוטו, לחזור להיות IC שעושה רק אלגוריתמיקה וקוד, ולא מתעסק עם, עם ניהול של אנשים, או עם אחריות מיניסטריאלית לדברים, עם אחרי הנפקה או אחרי אקזיט, או כשגדלו מספיק, אתה יכול להגיד, וואלה, אני לא, ה-CTO יכול להיות ויז'נרי, שלא, כי יש לו אפס אחריות, אבל המון כוח והמון זמן וקר נרחב להתעסק עם טכנולוגיה.
אז לא, כי אני חושב שאף גם כשהייתי מפתח זוטר, נקרא לזה במרכאות בגיגה ספייסס, אני ידעתי להיות מאוד דומיננטי ולדחוף ולהשפיע על אנשים, למשל, שיושבים לצידי פה על מה אני חושב צריך לעשות ולדחוף את זה כלפי מעלה, אז אף פעם לא הייתי מישהו שהוא כזה, תנו לי משימה, אני יושב בצד ויעשה אותה, אני גם לא חושב שאתה יכול להיות יזם, אם זה הקומפורט זון שלך, אתה חייב להיות פושר.
זה יכול להיות פושר של, וואלה, אני בא לי, יש לי איזה רעיון, אני רוצה להרים פרויקט, אבל...
אני עושה את זה היום.
אני עושה את זה בידיים, ואני לא אחראי לצד הכספי, לצד, לאנשים, אפילו לא להתכנות בשוק, אני טכנולוג, ויז'נרי.
תראה, אחד הדברים שאתה מפתח לדעתי, בלית ברירה, בתור יזם, זה... הפרעת קשב וריכוז, שגורמת לך להיות מסוגל לבצע מלא דברים בו זמנית.
וליהנות מזה.
כן. להגיב למלא דברים, ותוך כדי זה לקדם הרבה דברים. אני, קשה לי היום לצורך אני לשבת, ורק להתרכז כמה ימים בפיתוח. לפעמים אני, נגיד, כשאני עובד על כזה פרויקט, ואני אומר, אני צריך, אני חייב לעשות את זה, אני ממש נועל לעצמי זמנים ביומן, אבל זה קשה לי, כי אנשים פונים אליי עם שאלות, ואני... מרגיש את הרצון לענות, זה לא שהם פונים, תפסיקו להציק לי, זה, אתה רוצה לגרום לארגון להצליח, אתה יודע שאתה עושה אנבלוקינג להרבה דברים שאם אני לא יענה לשאלה, הבן אדם יכול לבזבז שבועיים עכשיו בנסות להבין את זה לבד. למשל, אם אני חולה, אז אני עדיין נוטה לענות לשאלות, כי אני יודע שפשוט אני, לטובת הארגון שאני אתן פה עכשיו תשובה, כי אם אני לא יענה לשאלה הזאת, אז הוא יצטרך לחפש את הסיפור הזה לבד, ויכול בזוז עכשיו חצי חודש, חודש, או אולי אפילו לא למצוא את התשובה. אז אתה פשוט כל הזמן עושה מלא מלא קונטקסט סוויצ'ים, אז קשה לי לחזור, אפילו כשעזבתי את גיגספייס, וחזרתי בעצם בהתחלה של הקמה, אתה די מפתח, זה לא שיש מלא לקוחות, ומלא ביזנס להתעסק, ובהתחלה אתה די מפתח ומרוכז בזה, היה לי טיפה קשה, כי אפילו בגיגה ספייסס כבר, כשאתה ראש צוות, וכל היום ספורט קולס, ואנשים שאני צריך להתעסק איתם, וניהלתי שני מוצרים, אז אתה כבר קצת מתרחק מהרק להיות מפוקס בלפתור עכשיו איזה טאסק, אבל די מהר חזרתי לזה, אבל עכשיו אני מאוד מאוד רחוק מזה, אנשים גם שואלים אותי, איך אתה מצליח לענות לנו לשאלות ולעשות דברים? אתה פשוט, בגלל שאתה צריך לעשות זה, המוח שלך מתפתח למסוגלות הזו של לקפוץ בין הרבה דברים, לתת את הטיפה הערך בכל מקום, או את המינימום הנדרש כדי לקדם את זה.
אז אתה נהיה אלוף בפינג פונג.
האמת שאני יודע שחק פינג פונג עוד מלפני, אבל כן. למרות שיש טובים ממני במשרד לצערי, אבל...
תעבוד על זה. אז כמו שאמרנו, שניכם עובדים בתעשיות שיש להם מצד אחד עוד הרבה מה ליהנות מטכנולוגיה ומאלגוריתמיקה, מצד שני הרבה רגולציה, לפעמים תעשיות מיושנות, תעשיות שקשה להן לקחת את הדברים הכי חדשים והכי, אולי את הפתרונות הטכנולוגיים החדשים, או לוקח להם, יש תהליך הרבה יותר מורכב של להכניס את זה עד הקצה. איך זה, איפה זה פוגש אתכם, גם בצד של individual contributor, engineer שעובד על קוד, שבסוף צריך להיכנס לאיזשהו תהליך רפואי, או אחר כך מנהל של חברה שמוכרת לאזור שהוא קצת מיושן, ואולי גם regulated בצורות שאנחנו לא תמיד מכירים בתור B2B SaaS סטארט-אפס. אז אנא, תספרי לי איך זה פוגש אותך בתור מפתחת.
כן, אז אכן אמרת את זה מדויק, התחום של המדיקל הוא תחום שמאוד מושפע מרגולציה והגבלות, וגם שמרנות לא קטנה מצד הלקוחות. אני מרגישה דווקא שרוב האתגרים היו יחסית בהתחלה, היום כמובן גם יש, אבל היום אנחנו גם מכירים הרבה יותר, וכבר איך המערכת עובדת, ואיפה עושים את הדגישים, ויש כבר הרבה תהליכים כבר כחלק מהפיתוח, שזה יחסית כבר למפתחים לפחות, זה יחסית, לא גיצים לס, אבל זה יחסית הרבה יותר פשוט. בהתחלה זה היה יותר מאתגר. הכיוונים המרכזיים של הרגולציה זה כמובן ה-FDA, שצריך לאשר כל דבר שאנחנו מוצאים, כל אלגוריתם, לא יכולים פשוט למכור אלגוריתם חדש שפיתחנו, כל דבר צריך לעבור אישורים גם של אפקטיביות וגם של סייפטי ב-FDA. וזה גם היה בתך קצת אתגר, כי זה משהו חדש, AI, להכניס אלגוריתם בכלל בתחום של ה-FDA, זה משהו שהיה יחסית חדש לפני כמה שנים. גם בתחום של של compliance ו-security, הרבה דברים שצריך, סטנדרטים שצריך לעמוד בהם, כי אנחנו מתעסקים במידע שהוא מאוד רגיש, מידע רפואי זה מהרגישים, אם לא הרגיש שיש, אז זה גם כמובן משפיע על תהליכי הפיתוח, זאת אומרת, אם אתה לא יכול פשוט לעשות מה שבא לך, וגם אפילו מבחינת ארכיטקטורה, אתה צריך שהיא תתאים לדאטה, למשל, הדאטה שאנחנו עובדים עליו נמצא בבית חולים, אי אפשר להוציא אותו ככה סתם, צריך, או בכלל לפעמים. אז זה משהו שצריך גם, כל דאטה שיוצא, למשל אנחנו, כאילו מבחינת ארכיטקטורה למשל, אז הדאטה, המערכת בנויה משני חלקים, חלק אחד תמיד יהיה און-פרם, וחלק אחד יהיה בחוץ, בשביל עיבוד יותר מהיר. אז כל דבר שיוצא מהאון-פרמי הבית חולים החוצה, חייב לעבור אנונימיזציה כבדה, ולהוציא רק את המידע שאפשר להוציא, ושנדרש בשביל להריץ עליו את האלגוריתם. אז זה נגיד משהו אחד. גם כל נושא של הדיבאגינג ומטריקות וכל זה, חייב בצורה, זאת אומרת, די מההתחלה עשינו את זה בצורה יחסית טובה, כדי שנוכל לדבק, אחרת הרבה פעמים אין לך גישה למקורות של המידע. אז זה גם היה חלק מהרצינים מתלך הפיתוח.
אז את מתארת כאן רכיבים שבניתם כדי לאפשר לעבוד עם בית חולים, לעבוד עם פרם, להביא חלק מהדאטה החוצה, אבל בצורה מאובטחת. אבל איפה זה פוגש, אני עכשיו עושה אנג'יניר, אני רוצה לעשות איזשהו שינוי בקוד, להרים PR, איפה זה פוגש אותי המגבלות האלה? אוקיי, בנינו תשתית, אבל עכשיו אני עושה שינוי קטן, בין אם זה באלגוריתם, בין אם זה ב-UI, בין אם זה בזה נוטיפיקיישן, מה אני צריך לעשות שונה, בגלל שאנחנו בסטאפ המורכב הזה, או בגלל שיש לי FDA ברקע?
אז למפתחים יחסית, אין יותר מדי הגבלות, בינתן הכתשתיות. אני חושבת שיש הרבה הגבלות דווקא באזור של פיתוח אלגוריתמים, כי שם באמת, כמו שאמרתי, כל פיתוח צריך, ביומיום זה לא כל כך משפיע, אבל בהוצאות גרסה, כן. זאת אומרת, בהוצאות כשאתה רוצה להביא משהו לפרודקשן, אתה חייב שזה יהיה אחרי שכל האישורים קיימים, וזה נבדק ואושר.
אז אני בשוטף המפתחים עובדים, נקרא לזה רגיל, אבל הם יודעים שאחרי שהגרסה סגורה, יש עוד תהליך ארוך וחיצוני, המפתחים בכלל מעורבים בתהליך הזה של אישור ה-FDA?
אז יש הרבה פעמים, במיוחד בפיצ'רים חדשים וגדולים, אז יש גם מסמכי דיזיין ותיאור של מערכת ובדיקות שצריכים לעמוד בהם בשביל האישור, אז כאילו זה משהו שכן נדרש.
אז צריכים להכין הרבה חומר ותיאור שמפתחים נורא אוהבים לעשות.
נכון, מאוד.
ואיך מצליחים לעשות את זה, שזה יהיה חלק מהעבודה השוטפת, ולא כתבתי, 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 ובסוף אני הולך וכותב דוק, שהוא תמיד מין טסק אחרון.
אני אמר לך שזה לא ככה.
אני לא יודע, אני שואל.
אז חלק קורה תוך כדי, כי זה פשוט פיתוח תוכנה סטנדרטי רגיל, גם בלי קשר שאתה צריך, גם אתה לא צריך להסביר את עצמך. אבל הרבה פעמים יש גם עבודה מרוכזת, לפיצ'רים קיימים ספציפית לטובת הרגולציה.
הבנתי. בעולמות האלה, איפה שמפתחים צריכים להתמודד עם אתגרים, נקרא לזה חיצוניים, של רגולציה, של דאטה, של לעבוד קשה כדי שנוכל לעבוד עם דאטה וכולי, ושוב, רוב המפתחים לא באים מהרקעים האלה, לא רגילים לתהליך הזה. פה את מצאת שהרקע שלך מצא דווקא יותר של הניהולי, עוזר לך, עוזר לצוות שאת עובדת בו, להתמודד עם זה?
אני חושבת שבעיקר מה שעוזר, ואני לא יודעת אם זה משהו ספציפי לניהול או לא, זה תחושה של ownership. כן, אני חושבת שבכלל, ככל שהתהליכים בחברה הם יותר מורכבים, ויותר כזה מולטי-פייסט על כל מיני, בכל מיני תחומים, זה דורש הרבה יותר ownership מצד כל אחד, כולל המפתח, כולל הפרודקט, לא להיסגר רק בקוביה שלו, כי אני פיתחתי זהו, או אני פיתחתי את האלגוריתם, זהו, אני...
זה אשמח QA בכלל.
זהו, אז משהו שהוא נדרש באמת להבין, שמה שאתה עושה הוא חלק ממשהו יותר גדול, וטיפה להגדיל את הראש, אז זה גם נוגע בתחום של רגולציה, גם סקיוריטי, הכל.
וואו, אני חושב שכולנו רוצים מפתחים שמגדילים ראש כל היום.
אבל פה זה פשוט חובה,
כאילו. את רומזת שבעולם עם רגולציה, והם תהליכים שהם לא רק קוד, best practices ודיפלוי, את צריכה extra ownership.
כן, אני ממש חושבת. כי ככל שמשהו יותר מורכב, גם נגיד, אפילו בלי, זאת אומרת, בלי קשר לרגולציה פורמלית, אתה נכנס לארגונים שהם מאוד שמרנים. הם לא רגילים לפתוח באופן מלא בספקים שלהם, בחברות, במה שהם מבטיחים להם, כי הם לא רואים את השינוי הזה כמו אולי בתחומים אחרים שקורים. אז הם מאוד חשדנים לחדשנות. אז זה גם משהו שדורש לבנות אימון עם חברות כאלה ועם ארגונים כאלה, זה דורש הרבה מחויבות מכולם. זאת אומרת, זה כל מפתח שמדברים אותו, הם חייבים להתרשם ממנו, וכל איש סופורט וכל פרודקט. כל זמן, באמת, לתת להם גם את השירות וגם את התחושה שהם יכולים לסמוך עליך. כי זה בסוף זה מתרכז לזה.
ומה שאמרת עכשיו משפיע על, נגיד, גישה לגיוס ג'וניורס? או מגייסים ג'וניורס, אבל לא חושפים אותם, כמו שאתה חושפת את שאר המפתחים שלך, לחוצה, בגלל הנראות הזאת?
אני חושבת שלוקח זמן. אני לא עבדתי גם כבר בשנים האחרונות, פחות עבדתי שירות מלקוחות בפרודקשן, אז זה קשה להתייחס לזה, אבל בהתחלה היינו עובדים די ישירות, כי היינו מעט, לא משנה כמה היית ג'וניור, היית נכנס די מהר לעניינים, וזה גם הרבה פעמים יותר אופי. לא בהכרח תצחות, יש אנשים שהם סופר סיניורים, שהם, כן, נשים ראש קטן, ויש אנשים ג'ונירים שהם, נגיד, לא משנה, אז שהם מאוד, סתם אני צוחקת כאלה. היו כינויים של ג'וניור, שלא תמו כבר את ה, שנאמרו פה כלפי חלק מהאנשים שכבר לא תמו את הזמן.
בדיוק באתי להגיד שאני פה חווה הלם קרב כרגע, שאתם אומרים כל פעם את המילה ג'וניור, היה הניקנים שלי שם בגיגה ספייסס.
איתן כאן מתכווץ, זה כבר לא עלם אותו בכלל. אז אני באמת מאמינה שזה הרבה יותר אופי מאשר ותק. אבל כן, זה דורש הקפדה, זאת אומרת, גם אנשים שהם מפתחים ואולי לא רגילים לדבר עם לקוחות, אז זה כן נדרש, כי כן יש אינטראקציה ויש, כן.
ובמעבר אחד אליך, איתן, עולם של נהגים, עולם, לא יודע אם אני, מההיכרות הצידית שלי עם נגיד אגד וחברות תעבורה פה בארץ, זה עולם מאוד מיושן, מאוד לא טכנולוגי. אני מתארת שזה נכון באופן כללי לסקטור הזה.
נכון.
ויש גם רגולציה. בסוף, לא יודע, משרד התחבורה או גופים רגולטוריים אחרים קובעים את הקווים, לא נותנים, זה לא לגמרי, בוא תעשה לי אופטימיזציה של אלגוריתם, וכל אחד ייסע לאן שהוא צריך. איך זה משפיע על עולמות הפיתוח?
דווקא הרגולציה עצמה, אני חושב שהיא פחות רלוונטית בתחום שלנו, אבל החלק הראשון שאמרת הוא החלק המאוד רלוונטי, שזה בעצם עולם מיושן, ואנחנו בעצם עשינו disruption, שבאנו עם cloud native platform, אין שום דבר on-premise אצלנו, הכל זה בעצם multi-tenant system שמשרת את כל הלקוחות, שזה כבר בחלק מהמקומות עד היום אנחנו מקבלים כאלה RFPs, ואתה רואה את השאלון, ואתה רואה שזו שאלה למערכות on-premise, וזה קצת חינוך שוק, שלגמרי הכיוון שלו היום זה להבין שקלאוד נייטיב זה הפתרונות, אבל
אתם מתחרים במערכות ERP לסגמנט הזה?
לא ERP, אבל מערכות on-premise מיושנות שהן בעצם homegrown, או מתחרים legacy שלנו שקיימים 40-50 שנה עם מערכות, ו עדיין, חלק מהשוק עדיין מותאם בחשיבה שלו, אני צריך את זה פה. אבל אנחנו מצליחים לשנות את זה מאוד, וזה אחד מהאג'ים שאנחנו מביאים. אבל בנוסף אנחנו Mission Critical System, מה שבעצם אומר שעם המערכת שלנו למטה, 70% מהתחבורה באנגליה עכשיו לא כל כך יכולה לתפקד. אז זה מפעיל עליך...
זה ברמה שהנהג לא יודע עכשיו לאן לנסוע? מה, איזה קו לוקח?
פחות מה הנהג ספציפית עכשיו, אבל מה האופרציה שאני צריך עכשיו לעשות היום או מחר, מה ההשמה של כל המשימות, מה כל אחד הולך לבצע, מעקב אחרי השעות עבודה, אם מדברים על להגים. המערכת שלנו בסוף היא מתחילה מתכנון הקווים, כמו שאתה אומר, עד ההפעלה ממש בשטח. ממש המערכת ההפעלה של חברת תחבורה ציבורית. אז בהתחלה, גם כשהיינו עם יחסית מעט אנשים, מעט לקוחות, בוא נגיד, היינו בכיף שוברים את המערכת, כל דיפלוי שלנו, אנחנו עושים דיפלוי באמת, היינו עושים אז דיפלוי אפילו כל שבוע של המערכת, והלקוחות היהודים שהגיע יום ראשון, ואם הם באירופה יום שני, אוקיי, מה הבעיות שאנחנו הולכים לחוות עכשיו? אבל ככל שגדלנו ונהיינו באמת באחוזים כאלה גדולים של תחבורה, ואתה באנטרפרייזים עם עשרות אלפי נהגים ואלפי רכבים, היינו צריכים להתחיל לפתח יותר ויותר הגנות ומנגנונים שבעצם מוודאים שכשאנחנו פורסים משהו, אנחנו לא הולכים עכשיו לשבור את המערכת. אז זה גם בא מפרוצדורות וקצת הרשאות שאפילו בהתחלה כל אחד בשביל לעשות דיפלוי, פוש, לאן שהוא רוצה, אז אתה מתחיל לשנות את זה, כי אנשים לפעמים יש להם מוטיבציה והם אומרים, כן, סיימתי את זה, אוקיי, אני נקרא לזה ג'וניור במרכאות. אני אעשה, בוא נפיל את המיגרציה לדאטאבייס עכשיו, יום שלישי, ונפיל את הדאטאבייס, כי אני חונק אותו למערכת CPU וכל המערכת למטה. אז התחלנו להגיד, אוקיי, בוא נעשה שזה תהליך שצריך להגיע לאיזושהי קבוצה של אנשים עם סופר פאוור יוזרס, וצריכים to approve it, הרבה אוטומציות שמגנות עלינו, ונגיד התשתית של ההקלטות שתיארתי, זה חלק מהאפורט הזה של לוודא שאנחנו פורסים משהו אחרי שבדקנו אותו על הרבה מאוד דאטה מפרודקשן.
וזה אומר שגם עשיתם סקיילבק של התדירות של דיפלוי? כלומר, היום לא עושים דיפלוי כל הזמן או כל שבוע?
לא, האמת שלא עשינו סקיילבק, אנחנו עדיין עושים את זה כל שבועיים, זה כבר עוד כבר כמה שנים זה כל שבועיים, אנחנו עושים דיפלוי רציני, אנחנו עושים כל יום דיפלויים של הוט פיקסים ודברים כאלה, אבל נקרא לזה הקייטנס של הספרינט הוא שבועיים, וזה מה שאנחנו עושים בדיפלוי. אז פשוט אנחנו עושים הרבה יותר אוטומציה של coverage של טסטים ותהליכים ורול-אוט של פלגים שהוספנו גם את זה, שלא דבר ישר מגיע לפרודקשן, הוא מתחיל גרדג'ואלי לגדול ולגדול ולראות אם אנחנו לא עושים בעיות, אז הוספנו הרבה מאוד מנגנונים כאלה שהמפתחים מדברים על זה בעצמם, כשמכניסים עכשיו פול ריקווסט, אז הריוויור צריך לגוד לראות, רגע, שמת פה רול-אוט פלג שמגן על זה? לא, למה? מה הסיכון? אם זה היי, אתה צריך, אם לא אתה צריך לקבל לפחות אישור מזה שניים-שלושה אנשים שיסתכלו על זה ומסכימים שלא צריך. אז הכנסנו בעצם תהליכים שמגנים, אבל זה לא במקום של רגולציה, במקום של פשוט, זה מערכת חלק למעלה.
של אימפקט על מישן קריטיקל להרבה ארגונים, ובתוך זה אתה עדיין מרגיש את ההשפעה שבאה מזה שהלקוחות הם לא אנשים טכנולוגיים, הם לא רגילים לצרוך טכנולוגיה ככה, בסוף הם אולי החליטו לקנות מהקלאוד ולא מהאונפרם, אבל זה לא לקוחות שכל הזמן חיים טכנולוגיה ורגילים לצרוך סאס. זה גם משפיע מעבר לעובדה שאתה מישן קריטיקל ואתה לא יכול ליפול, כי אחרת כל האוטובוסים...
כן, אז אתה מבין, הלקוחות כאלה בעצמה מורכבים לעתים מעשרות אנשים, ששם יש לך ספקטרום של כל מיני סוגי אנשים, אז יש את אנשים שהם יותר נקרא לזה אדופטרס ומאמצים את הטכנולוגיה, יש את היותר מיושנים, יש שמנסים להכיל עליך תהליכים שהם לא מתאימים, כמו אני צריך לאשר לך את ה... תשלח לי לפני שאתה עושה את הפריסה, את הדברים שאתה הולך לפרוס, שאני אאשר את זה בוועדה וזה, ואני צריך לסביר להם, זה לא עובד ככה, זה לא מערכת שלך, זה מערכת של כולם, אז אתה צריך איך מצד אחד למצוא את הדרך של אוקיי, אז רק תיעדע אותי לפחות, שאני יודע שהולכים להיות שינויים, אני כאילו אישרתי לך, אבל זה יותר בשביל שאני לא יהיה מופתע שקרה משהו, אבל אני מבין שזה לא מערכת שלי, וזה לא און פרמיס, ואין גרסה שקפואה פה עכשיו שנה. אז צריך למצוא את הדרך לחיות בשתי העולמות, ובעצם ככל שהזמן עובר, זה הופך להיות לכוח שלנו ולהסביר להם, והם רואים את ההבדל בין שתי העולמות, והם היום רק ויותר ויותר באים אלינו, ולהגיד, אוקיי, בוא תיתנו לי גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, במקום כל מיני legacy solution שיש להם, כי הם... הם מבינים את היתרון במערכת מודרנית שמתעדכנת להם כל שבוע, ולא פעם בחמש שנים מישהו עושה שם איזה אפגרייד, ולוקח להם שנה לעשות את זה.
ואנה, את עוד באזור שלא מדלביר כל שבוע, שבועיים ללקוחות, אין מצב בבית חולים. איך עושים, אני מדבר על פיצ'רים חדשים, או על יכולת חדשה. רוצים לעשות עוד משהו שלא קיים היום במוצר. אם אנחנו מסתכלים על העובדה ש, לא יודע, ב-10-15 שנים האחרונות, כל העולם של הקלאוד, כל העולם של דיפלוימנט בעצם בחינם, מאוד הקל על ארגונים לעשות אקספרימנטיישן, על בוא נעשה פיצ'ר חדש, נשים אותו רגע מול כמה לקוחות, נקבל פידבק, נשפר אותו, נשייף אותו, ואז נהיה מוכנים. איך עושים את התהליכים האלה כשהלקוח שלך זה בית חולים? שהוא לא יכול, כאילו, איך בכלל אפשר להתחיל לעשות אקספרימנטיישן כזה?
כן, אז שאלה טובה. זה מאוד תלוי בגודל של השינויים. כשזה שינויים מז'וריים, זה משהו שחייב להיות ממש משנה את חוויית משתמש.
פיצ'ר חדש. יכולת שלא הייתה קיימת אתמול.
יכולת, אתה חייב לאשר את זה גם. זאת אומרת, אתה חייב ממש, אם זה פיצ'ר ממש גדול, אתה חייב. אפילו ברמה של איך אתה מציג, לפעמים זה regulated. זאת אומרת, למשל, אין לנו הרבה סבבים של, אז נכון, אמרתי שאנחנו בעצם מחפשים כל מיני ממצאים, נגיד דימום במוח, ואז אנחנו מטרים. אבל איך נעשה את ההתראה הזאת? אז יש בכל מיני צורות, אבל הצורה הכי בסיסית, זה צורה ויזואלית. זאת אומרת, אתה רואה את הסריקה, נגיד של צילום מוח, ואתה רואה שאיכשהו יסמנו לך איפה הדימום. כי הרבה פעמים גם סריקת סיטי, זה הרבה גם תמונות, כן? אז אתה לא יכול להגיד, אוקיי, יש לך דימום, אתה גם צריך להגיד איפה. ואפילו זה לפעמים בעיה. כי גם זה, על זה יש רגולציה. סתם דוגמה, בתחילה, אני חושבת שהראשון זה היה חצים. פשוט לשים חץ, אוקיי? הנה פה דימום, תסתכל. כאילו, אז זה גם משהו שהוא בעייתי מבחינת רגולציה, כי לפעמים זה מסיט את יכול להסיט את תשומת הלב של הרופא למקום מסוים, והוא לא יסתכל למקום אחר, ברמה הזאת. אז אני צריכים לשנות את זה להיטמפ, או אפילו במקרים מסוימים, לא לראות בכלל, להגיד, אוקיי, זאת התמונה, תמצא את זה. רק בשביל לא לייצר מצב שלא רק שבמקום שתביא תועלת, תעשה נזק, כי הרופא לא יסתכל על האזור הנכון.
אז בהינתן כאלה מגבלות, איך אני עושה אקספרימנטיישן? איך אני חושב שאני יכול להציג את הדימום בצורה שתועיל לרופאים, אבל אני לא יכול אפילו להראות להם משהו ראשוני, כי אני צריך לעבור אישי ועדות. איך אני עושה את ה...
אז כמו כל אפיון מוצר, אני חושבת, זאת אומרת, גם כמובן אנחנו מדברים עם, אנחנו בקשר מאוד מאוד קרוב עם הלקוחות, ואנחנו מדברים איך נוח ומה האפשרויות, וגם עם ה-FDA כמובן, ומה אפשר ומה אי אפשר, אז זה דברים שהם מדברים עליהם. כמו כל, זה חלק פשוט מאפיון המוצר, אנחנו כבר נראה לי פחות מרגישים את זה, כי זה פשוט חלק מהתהליך.
אבל זה קורה לפני פיתוח, לפני שלא על דאטה אמיתי, כאילו זה לא שעכשיו תראה לי 100 תמונות בחודש עם חץ, ואני אגיד לך אם זה טוב או לא. שזה, ככה אני הייתי ניגשת לזה אם לא היה לי מגבלות. נכון, הייתי אומר, בוא נתחיל לעשות את זה על אמת, תיתנו לי פידבק, לקוח ושניים שמוכנים להיות קצת לעבוד דרתי, וואלה, עובד מצוין, בוא נעשה את זה לכולם. לא עובד טוב, בוא תגידו לי, החץ צריך להיות מפה, החץ ירוק, תעשו לי משהו, תעשו לי איטמפ. פה הכל על הנייר, תכנוני מוצר שהם כאילו לפני הפיתוח.
לא, אתה יכול כן לעשות, לפתח פיילוטים ולראות אותם, אבל לא בפרודקשן, אתה לא יכול לחשוף, אתה כן יכול לעבוד עם אנשים, ושהם סוג של early adapters, ולהציג להם מידע חלקי, ולהציג, הנה, ככה זה נראה, אפילו על המידע שלהם, אבל לא בפרודקשן. אז זה כן עשה, בגלל זה גם הסייקלים טיפה יותר ארוכים, אתה לא יכול לגמרי לשנות את המוצר שלך, ומה אתה עושה, וגם את האלגוריתם כמה שבא לך. אבל כן, זה... חלק מעניין.
אוקיי, אז פיילוטים, ומה, איך אצלך, איך אתה מרגיש, איך מצליחים לעשות אקספרימנטיישן ולבנות יכולות חדשות, או שיפורים משמעותיים?
תראה, אני חושב שיש דמיון רב בין הסוג לקוחות פה, שזה בעצם זה high-touch, זה לא שזה עכשיו אני פייסבוק עם מיליון יוזרים, ואני רוצה לעשות בדיקות סטטיסטיות, שאם אני מראה לו את הפרסומת הזאת, אם יש קונברג'נס יותר טוב, אלא אני מכיר את המשתמשים שלי, יש להם... account manager, ואני יכול לדבר איתם בצורה ישירה ולחשוף אותם, אז אני מניח שמה שקורה אצלכם, זה באמת שאתם מראים לאנשים לפני דברים, מקבלים פידבק, אבל לא ממשהו שהוא סטטיסטי כזה מאנשים שאתה לא מכיר. ואצלנו זה מאוד דומה.
כן, בדיוק, זה משהו אחר, אתה לא פונה עכשיו למיליונים, אתה פונה לקוחות מאוד מסוימים, צרכים מאוד מסוימים, אז אתה חייב לדבר עם אנשים ספציפיים, ולא להסתמך על רק כלים סטטיסטיים.
כן, אז אנחנו פשוט ממש בונים את המוקאפים או דברים כאלה ומציגים. כמובן שיש הרבה דברים שאנחנו עושים, אין לנו בעלות רגולציה, אנחנו משנים את המערכת בלי שמישהו אוסר עלינו לעשות את הדברים האלה, אבל מבחינת ניסויים זה הרבה אינגייג'מנט גם עם הלקוחות, ואפילו מיוזרים הפנימיים שלנו, כי אצלנו יש כל ה-customer success, הם בעצם משתמשים במערכת, אנחנו בעצמנו עושים כל מיני, מנסים POC עם לקוח חדש, אנחנו צריכים להפעיל את המערכת כדי להראות לו את הערך, אז יש לנו הרבה משתמשים פנימיים שהם בעצמם נותנים הרבה פידבק, אז יש לנו, זה דורש, מה שנקרא, to engage עם הלקוח בשיחה אישית, ולהראות להם את הדברים.
אז לסיום, אני רוצה לשאול אתכם על ההייפ הכי חם היום, העולם של AI, ChatGPT, אתם שניכם מתעסקים באלגוריתמיקה, ב-AI, ב-learning, איפה אתם רואים את ההייפ הזה מתחיל להיכנס לתחומים שאתם מתעסקים בהם? אנה, מה דעתך?
וואו, קודם כל ChatGPT זה מגניב, אבל אני בדרך כלל, אני פחות מתלהבת מכזה טכנולוגיות חדשות שנכנסות, אבל, ובסוף זה, הטכנולוגיה עצמה היא לא באמת חדשה, Generative AI, אבל זה כן תפס ממש תאוצה בשנה האחרונה, והגיע באמת לכולם, כולל אנשים שפחות נוגעים בדברים הטכניים. ואני כן חושבת שזה ייכנס. עוד קשה לי להגיד, אני לא טובה בניבוי עתידות איך בדיוק, אבל אני כן חושבת שבתחום המדיקל זה ייקח זמן לדעתי, גם בגלל הנקודות שנגענו בהם קודם, בגלל השמרנות יחסית והזהירות לאמץ טכנולוגיות חדשות, ואני חושבת שכל מי שייכנס, ינסה לפתח מוצרים מבוססי ChatGPT או דומיין, יצטרך לחשוב טוב טוב מה בדיוק המוצר ומה האופרינג, וכמובן גם האישורי FDA ובכל הנוגע לזה, כי זה גם משהו שיהיה מאתגר. אבל אני כן חושבת שזה ייכנס, ואפילו יכול להיות שזה ייכנס מלמטה, דרך, כמו שזה נכנס גם למפתחים, שלא מחכים עכשיו לאישור של המנכ״ל להשתמש, לשאול את ChatGPT, לייצר דוקומנטציה או לכתוב טסטים לקוד שלהם, אז גם הרופאים, אני מאמינה, אולי כבר עכשיו משתמשים בזה, קצת כשהפציינט לא מסתכל, שואלים אותו מה בדיוק כדאי להמליץ.
מקווה מאוד שלא, אחרי שראיתי את התשובות שהוא נותן לשאלות ענייניות, מקווה מאוד שלא.
תקבל תשובה מנוסחת היטב, לא בטוח
בדיוק.
זה הטיפול שאתה רוצה, אבל
אז אני חושב שזה גם תלוי גם על איזה סוג דאטה הוא מתאמן, ואני כן מאמינה שזה ישתפר ויכנס גם לתחומים כאלה, ויכול להיות כלי מדהים להשלים, וכמובן לא להחליף, כמו שגם אנחנו לא מתיימרים להחליף את הרופאים, אבל להיות כלי עזר ולעזור, לוודא שהם לא מפספסים משהו, או משהו שהם לא חשבו עליו, בדיאגנוזה, אולי בעוד תחומים, אני חושבת שזה מגניב לראות העתיד של זה.
ובעולם שלך, מה אתה חושב? עולם התחבורה, אולי קצת פחות
בדיוק הפוך.
קלאסי
דבר שאני אתנצל על האמירה הקודמת, כשהפיוטר אוברלורד שלנו ישמע את זה עוד 10 שנים, שלא יכעס עליי ChatGPT, אבל אני חושב שזה, יש לזה שימושים טובים, יש לזה קצת שימושים לא כל כך כרגע נראה לי טובים, ולמדתי את זה מלנסות לשחק עם זה. דבר שאנחנו עובדים עם AI לא ג'נרטיב AI, בהקשר של יותר משין לרנינג, ולהסתכל על מידע היסטורי, ובעצם למשל לראות את כל התנועות של האוטובוסים בהיסטוריה, ולהסיק מזה איך התוכנית שאתה בונה עכשיו הולכת להתנהג, מה יהיה העמידה בלוחות זמנים, וממש להיות מסוגל לעשות אופטימיזציה ללוחות זמנים, כדי שייתנו לנושא השירות טוב יותר, ולקחת את זה בחשבון. אני חושב שזה יכול להיות מאוד מעניין, בשימושים של כמו ספורט, יש בעצם היום, נגיד, fair level support, שזה אנשים שהם אפילו לאו דווקא עובדי חברה, בדרך כלל נמצאים follow the sun model, הם עובדים כל מיני סקריפטים, הם לא באמת מכירים את עולם התוכן, ודווקא לאמן מודל AI כזה על כל הדאטה, ההיסטוריה, כל ה-knowledge archives שיש לי, training materials וכדומה, אני חושב שהוא חושב שהוא עבודה כנראה אפילו יותר טובה, כי הוא באמת לפחות התעמק ולמד.
שזה ספורט טכני ללקוחות שלכם.
כן, ממש ספורט, או אפילו פנימי גם. אנחנו התחלנו, נגיד, לעבוד עם סטאק אוברפלו פנימית, ואני חושב שאם אני אתחיל לאמן אותו על הנולג' הפנימי שלנו, זה גם יכול לתת תשובות, למשל בסלק לאנשים ששואלים.
שיקרא את הסלק, וכבר הכל כתוב שם.
כן.
מה לגבי עולמות של, נגיד, first line support ללקוחות של תחבורה ציבורית?
כן, זה, כמו, זה נראה לי אותו מודל. תראה, כל עוד אתה בתוך עולם תוכן שהוא באמת מוגדר היטב, אני מניח שזה יחסית קל אפילו. יש היום הרבה בוטים עוד לפני ChatGPT שמתאימים כשעולם השאלות שלך הוא מאוד סגור. ברגע שהוא מתחיל להיות יותר רחב, והסקת מסקנות ודברים שהם יותר בתוך דורשים, נקרא לזה, יותר מאימון מסוג מסוים, זה כבר קצת פחות עובד, אבל זה רק ההתחלה. אני כבר ראיתי את זה, אומר כל מיני שטויות בצורה מאוד אלגנטית, אז אני כן חושב שהוא יכול להיות פאונדר טוב, כי הוא יכול לחרטט באסרטיביות, כששואלים אותו שאלות. הבא שעם הצד השני יודע את התשובה, אז...
אז הוא מתחיל לריב איתו.
מתחיל לריב איתו. אבל כן, זה מאוד מרשים. זה מרשים, ונראה שהעתיד יהיה, אני חושב שזה ישנה מאוד את העולם הזה שאתה צריך לספק תשובות שהן, או לייצר תוכן, לסכם סיכומים על הרבה מידע. למשל, אחד השימושים שראיתי לאחרונה עושים אצלנו זה כשכותבים ריוויו לא עובד ואתה מקבל פידבק מ-20 קולגות, אז אתה יכול להגיד לו, בוא תסכם לי מתוך זה את החמש נקודות הכי טובות, תן דוגמה, וזה עושה את זה מדהים. זה חוסך זמן מטורף שלהתחיל לעשות זה בעצמך, ואתה עושה את זה כנראה יותר גרוע.
אנה, איתן, היה מעולה, תודה רבה שבאתם.
תודה רבה.
תודה רבה שהזמנת.
היכנסו ל-devinterrupted.com, שם תמצאו גם את כל הפרקים שלנו באנגלית, וגם את שרת הדיסקורד שלנו. ואני רוצה להכיר לכם את גיטסטרים, המנוע החכם שלנו ל-continuous merge. רק 2 דקות של התקנה, והוא כמובן חינם. היכנסו ל-gitstream.com. אני, ישי בארי, נשתמע בפרק הבא.